אנחנו בסייעתא דשמיא במשנה הראשונה בפרקי אובויס, השיעור הרביעי, על המילים והעמידו תלמידים הרבה ועשו סיוג לתוירו. אז ראינו כבר מה שהרמב״ם אומר, והעמידו תלמידים הרבה, הרמב״ם לא פוסק, לא מסביר פה בפירוש המשנה, אבל הוא פוסק להלוכו בהלכי סתלמות תוירו, שכמו שאדם מחויב ללמד את בנו ואת בן בנו, כך אדם מחויב ללמד את תלמידיו, וכמו שאמרו חזל, והעמידו תלמידים הרבה.
אז הוא מחויב ללמד את תלמידיו, זאת אומרת,
כמו שהוא לומד את תלמידיו. כן, אדם מחויב ללמד את כל ישראל, תוירו. אני שבוע שעבר הקראתי את הלשון הזה של הרמב״ם שם בפרק א', הלוכה בייס, אין לי את זה כאן לפני כרגע, אבל יש שם הגדרה של חיוב לימוד תוירו, עד כדי כך שהרמב״ם כותב בהמשך, שעד כמה שאתה אומר שיש חיוב ללמד תוירו את כל ישראל, מה זה שונה מבנוי ובן בנוי, אומר הרמב״ם, נפקא מינה לקדימה. שאדם צריך להקדים, הרמב״ם מסיים את ההלכה הזאת, שיש נפקא מינה לקדימה, שאדם צריך להקדים את בנו ובן בנו לפני שהוא מלמד אחרים. אבל יש חיוב ללמד את כל ישראל. עכשיו, ועשו סיוג לתוירו, זה... טוב, גזירות ותקנות. אז בואו נעמוד שנייה עליו והעמידו תלמידים הרבה. אומר רשי, שאם העמדת תלמידים בחרותך, מת תלמידים אף בזקנותך, שאי אתה יודע איזו מהם יחשב מחברו. הגוין גם כן, יש לכם לפניכם את הגוין, בשורה למטה זה נמצא. העמידו תלמידים הרבה, כמו שקוסת ביבומס, סמך בייס עומד בייס, היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר, בבויקר זה רע אזרעכו, ולכן אדם מחויב להעמיד תלמידים, ומה זה הרבה? להעמיד תלמידים הרבה. להעמיד תלמידים, גם אחרי שהוא כבר יעמיד תלמידים, בכל זאת יעמיד תלמידים נוספים. באובס דרב נוסן פה הוא מעריך, וכמו רבי יבומס, שזה רב עקיבא, שהעמיד תלמידים בצעירותו, ואחר כך העמיד תלמידים בזקנותו, גם אחרי שהקודמים מתו, הלך וקיבל על עצמו, הרשב"ץ מביא את זה פה גם כן.
שנייה למדעוד, למרות שיש כבר...
למרות שיש כבר, כן, לא ערב על תנך יודכו. כי אין חוי או ידיע, הזה יכשר או זה, או עם שניהם כאחות טובים.
למרות שזה על חשבון...
הגמור אומרת את זה גם על להעמיד ילדים, כן? שיש מצווה של להביא ילדים לעולם, למרות שהוא כבר קיים פרי וריביה. והרב שך תמיד היה מספר שהוא עצמו היה הילד השמיני במשפחה, והייתה עוד אחות צעירה ממנו שהייתה ילדה התשיעית, או שהוא היה שביעי שמיני, או שמיני תשיעי, והוא מספר שלמעשה, מי שנשאר מהמשפחה זה רק הוא ואחותו הצעירה. זאת אומרת שההורים שלו כבר הביאו לעולם שישה ילדים לפניהם, כן, לפחות. ובכל זאת, אומר, אין חוי, בבויקר, כן, וזרה זרעך, ולא ערב, אל תנח יודעך, כי אין חוי יודע, הזה יכשר, אוי זה, ועם שניהם כאחות אויבים.
כמה זה על חשבון הראשונים, כאילו?
השאלה, מה זה על חשבון? אם זה על חשבון התלמידים, תלמידים, אם זה על חשבון, יכול להיות שזה אחרת. אבל אתה יודע, אני סתם חשבתי לעצמי דוגמה לדבר, כן, אתה יודע, בן אדם, הגמור מספרת לנו, רב חלים בן דויסר, שיום אחד מצא אפרוחים בחצר, ואז הוא הכניס אותם הביתה, וטיפל גמור בטייניס, נכון, דף חוף דלד, ועד שמהאפרוחים האלה מה נהיה איזים, ויום אחד האיזים האלה הביאו זאבים בקרניהם, נכון, איזה דובה בקרניו, זה לא דובים, זה זאבים, הביאו זאבים בארמית, דלד וזיים מתחלפות, אז הביאו זאבים בקרניהם. תאר לעצמך אחרי ש... כן, אחרי הרבה שנים הגיע אותו בן אדם והוא נותן לו עדר שלם של עיזים. מה זה? זה התרנגולים שהשארת פה. אתה רואה? גדל, 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 והנה נהיה. מה היה קורה אם כשיש לרב חנינא בן דויסא כבר עיזים כאלה שמביאות זאבים לבית? בסדר? כל כך גדולות וחזקות. ויכול להיות שהיה פה גם נס. אבל הם היו גדולות וחזקות גם, כן? ובמצב הזה הוא היה מוצא עוד פעם מפרוחים בחוץ, מה הוא עשה איתם? מתחיל מההתחלה, מה זה קשור? זה שכבר יש לך עיזים וכבר עשית וברוך השם יש תוצאות ויש כבר תלמידים שמעמידים תלמידים, מה זה קשור? אתה יכול עכשיו לקחת אפרוח קטן ולהתחיל איתו מחדש. חנין בן דויסא לא עשה את זה כי זה ישתלם, והנה כבר עשיתי, כבר עשיתי את ההשקעה, יש לי פה השקעה פסיבית שכבר מכניסה לי הכנסות, זה לא. הוא עושה את העבודה שלו, יש פה עכשיו הסווידה ויש פה אברוכים, אז הוא מטפל בהם. עוד פעם, יש את ההגדרה, איכל ואויסה, איכל ואין אויסה, מה ההגדרות, כמה יש מחויבס, אתה יכול למכור אותם, אבל רב חלים בן דויסא, מה שהגמור מספרת, הוא כן לקח על עצמו את האחריות. כשאדם מעמיד תלמידים, זה עוד פעם, זה אותו יסוד, אתה מעמיד. מה שיקרה עם זה, לאן זה יקרה? בבוא יקר זה רע אזרחו, ולא ערב אל תנח יודכו, כי אין חוי יודע זה יכשר או זה. טוב, זה המהלך הפשוט, כמו שהגוין מביא מגמור רבי יבומס, כמו שרשי מסביר, באמת שיש פה, העמדת את התלמידים, זה הרבה. העמידו תלמידים זה חיוב כללי, אבל העמידו תלמידים הרבה. בוא נראה איך שרבינו יוינו מעמיד את הפשט. הוא אומר, העמידו תלמידים הרבה, כדס בי סילייל. כדע אז ביס הלל, כי עניין ששנינו, בישם היו אמרים אין מלמדים אלו לתלמיד הוגון וצנוע וכושר וירי שומיים. בסדר? אסור לאדם ללמד לכל תלמיד, אלא רק לתלמיד שיהיה הגון, צנוע, כשר וירי שומיים, שנאמר כל חוישך תמון לצפונו, והגמורה בחולין קוף למד ג' למד א', הרי דורשת שאסור לאדם ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, שנאמר כל חוישך תמון לצפונו, ולמי שמגלה את התוירו לתלמיד שאינו הגון, אז הוא עצמו הולך לגיינים, כמו שרשי מסביר שם. ואז לכן אומרים בי שם, היא של ללמד רק לתלמידים הגונים. ובישיל אלוהים רים, מלמדים לכל עוד, או מלמדים את כולם. למרות שלא כולם יצליחו, מאו בשביל שיצאו מהם 10 טובים, ועשרו כדי שיצאו 2, ושניים אפילו אם יש לך, לפי שאינכם יודעים איזה מהם יכשר זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. בסדר? כך מביא כאן רבינו יוינו, וכוהו מעשה של הלל שכינס לכל תלמידיו ואמר להם, תלמידי יש כאן כולכם? אמרו לו, הן. אמר לו אחד מתלמידיו, כולם כאן? חוץ מקטן שבהם. אמר להם, יבוא קטן שעתיד הדור להתנהג על ידו. והביאו לו, מי היה הקטן הזה שעתיד הדור להתנהג על ידו? והביאו לו לרבני יוחנן בן זכאי. אומר, הנה, או מסיים הרבני הנה. ואומר, כי אין לדחות הקטנים מפני הגדולים, כי הגדיים נעשו תיישים. ועל עניין זה דרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, בבוקר זרע את זרעך, ולערב נתן לך ידיך. מה הכוונה? אם אמת התלמידים בחרותך, אמת תלמידים בזקנותך, הנה כי הרבה תלמידים דבר טוב הוא עד מאוד, וזכות הוא לא לרב. זה מעניין, נשמע מדברי רבינו יוינה, שהוא בעצם עושה את הבוקר זרע את זרעךו, איך אמרנו ברשי, כן? זה הולך, העמידו תלמידים, יש מצווה להעמיד תלמידים, והעמידו תלמידים הרבה, למרות שכבר יש לך תלמידים, בכל זאת אל תתייאש ולהתחיל עם אפרוחים קטנים להעמיד תלמידים חדשים. מרבינו יוינה נשמע שהעמידו תלמידים, יש תלמידים שעמדת בבחרותך, זה אומר בבחירתך, כן? כשאתה בעוצמה גדולה והצלחת להעמיד תלמידים גדולים. ואז מגיעים תלמידים של זקנו סחור, כן? הם פחות בעוצמה, יש לך פחות האפשרות להשקיע בהם בשלמות. הוא אומר, בכל זאת השקיע, כי זה תלמיד, הרבה תלמידים דבר טוב הוא עד מאוד, וזכותו לו לרב, כי אתה לא יודע מה יצא לתלמידים החלשים שלך, אז זה יכשר או איזה. הלשון שממנה מגיע פה רבין יוינה, זה באמת לשון של אובס דרב נוסן בסוף פרק בייס, והעמידו תלמידים הרבה, שבשם היו אומרים על ישני אדם אלה למי שהוא חכם וענב ובן אבות, מיוחס, ועשיר, זה אחד התנאים של בישמי, צריך להיות עשיר בשביל לזכות ללמוד תורה. למה? כי בן אדם שאתה מלמד אותו ואין לו כסף, אז זה לא יחזיק אצלו. מה הוא יעשה עם התורה שאתה נותן לו?
אתה מגיע ללמוד תורה?
לא מגיע לו שאתה תבזבז עליו זמן. הוא מגיע ללמוד תורה, שימצא דרך לעשות את זה בדרך אחרת. כי למה יעשה? הוא יוכל להשקיע זמן בלימוד? או שהוא יהיה עסוק על המיכר ועל הקלקולו ולא יהיה לו תכלס זמן ללמוד? למה יעשה? אתה תלך, אתה תיתן לו את כל הכלים, אתה תיתן לו את זה במקום לתת את זה למישהו אחר. או במקום ללמוד עם עצמך, והוא עצמו, מה, אתה נותן כלים, אתה למד נגרות למישהו שאף פעם לא ייגע בעץ. אתה מלמד טיסה למי שלא מסוגל להיות על מטוס, מה העניין? אז אם יש מישהו שמסוגל, כי הוא חכם, וענב, הוא בן אבות, ועשיר, אז אדם כזה תלמד אותו תורה, כך אומרים בישמי, כן? אבל אם הוא תלמיד שאינו הגון, לא כי הוא רושע, על רשעים לא הנושא כאן, יש רשב"ץ, מעריך בזה יותר, אם רשעים אל תלמד, אגב גם בשולחן ערוך רב, בתניא, יש לו שם איזה דיוק מעניין בלשון כשהוא מדבר על הנקודה הזאת של ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, ומשתמשים בדיוק שלו גם כשאתה הולך היום ללמד אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, איך מותר לך ללמד אותו? אומר, אדם שמגיע ורוצה ללמוד זה אחרת, אבל אדם שסתם מגיע בשביל הידע ולא באמת מעניין אותו התורה, אז באמת אסור לך ללמד אותו. זה בעצם הגמור בחולין כף למד ג' רק בשם הם מרחיבים את זה שכל בן אדם שאתה לא, הוא לא באמת מסוגל לעשות עם התורה הזאת משהו, אתה יודע את התנאי חיים שלו, אתה יודע את המצב שלו, הוא לא יוכל, אז אל תלמד אותו. ובישיל אלו אמרים לכויל אודום ישנה, אני מצטט את הלשון של אובס דרב נוסן שעל זה הרבניון מבוסס, לכויל אודום ישנה, תלמד את כולם, שימו לב ללשון שלו, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וקשרים. אגב, לכאורה, זה טוענוי בחיטים ואוי דלוי בסוירים, כן? ושם הם בעצם באים ואומרים, את התורה הזאת שאתה מלמד, תן אותה למישהו שיהיה לו את יכולת שימוש עם התורה הזאת, שידע להתקדם עם זה. אתה לא שומע בן אדם, אתה מלמד אותו את, ללמוד גימורה, ללמוד זה, לפתוח סוגיה, וכולי, להכין שיעור. הוא לא הולך להיות מגיד שיעור, הוא בכלל באירוע, כן? הוא ילמד מקסימום דף היומי, זה ילמד קצת משנה ברורה, אז מה אתה מכשיר אותו לצורך עכשיו שהוא בכלל מעבר ליכולות ולקוחות שלו? בסדר? ובכל זאת, באים בייס הלל ואומרים, לא, תלמד את כולם. למה? כי הוא באמת יעשה עם זה משהו? לא. שהרבה פוישים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, הם באו ללמוד, מה, למדת איתו שרי יוישר, רב שימל, למדת איתו רב חיים, למדת איתו איזה חשבון ברש בו, אינו, מה זה קשור? לא. ויצאו מהם צדיקים וחסידים וקשרים. זאת אומרת, תירה משנה את הבן אדם. היא הופכת אותו מפוישים שבישראל, הרבה פוישים, ויצאה מהם צדיקים, חסידים וקשרים. ולכן, אתה צריך ללמד תורה את כולם. זאת אומרת, ופה בעצם, שימו לב שמה שכתוב פה באובס דרב נוסן, זה, כשבאים ומעמידים, מעמידו תלמידים הרבה, כן? ורבינו יונה אומר לנו, כדס בייס הלל, באים אנשי כנסת הגדולה, והם רוצים להעמיד תורה בישראל. היה תורה, מסורה, מיהושע, אז כן, עם נביאים, אנשי כנסת הגדולה. איך מעמידים תורה בישראל? דבר ראשון, הבו מסונים בדין. לעיין בסוגיה. לא לקפוץ למסקנות, ודיברנו על זה שבוע שעבר בהרחבה. לעיין, להתבונן, לחיות בהתבוננות, בסדר? לחיות ב... אתמול יצא, שדיברתי באורך הסתר את המהלך הנפלא של הרב שטיימן, שהוא מגדיר מה זאת התבוננות. חוזר על זה בכמה וכמה פעמים בספרים שלו, בשיחות שלו, ואימו לפיתי לא שכו. יש פעם אחת אומרת, כך למשל אתה אומר, שמה ישראל השם לכינו השם אחד. באים חזל ואומרים, מעריכים באחד. מה זה להעריך באחד? לכוון, נכון, רש"י מסביר שם שהוא אחד ויחיד בשבע רקיעים ובארץ ובארבע רוחות העולם. אומר, שים לב שלא הוספת כלום. אם אמרת אחד, זה אומר שהוא אחד גם בשמיים, כי אם יש ברקיע השישי עוד אחד, אז הוא לא אחד. ואם יש בצפון או בדרום עוד אחד, אז הוא גם לא אחד. אז בעצם, הערכת באחד, לא הוספת. הסברת לעצמך מה בעצם אמרת. נכון? איך עוד זה הכוונה? לא, לא במזרח, לא במערב, לא בצפון, לא בדרום, לא בשמיים, לא ברקיע הראשון או השביעי. אז מה זה מה זה להעריך? את מה שאתה אומר, תבין. זאת אומרת, גם להעריך בשעקוין יהיו בדבורוי, זה מה זה שעקוין? הכל. מה זה נהיו? הכל נהיה. בדבורוי. בסדר? תעריך בכוונה. עכשיו, הוא מגדיר שמה זה התבוננות, אז ההגדרה של הרב שטיימן להתבוננות, זה אומר, שימו לב שכשאברום אבינו הולך לעקדת יצחק, הולך יחד עם יצחוק, מגיעים, רואים ענן קשור על ההר, ככה בלטייסס מביאים מדרש, הוא רואה את הענן קשור, ענן נאה, הר נאה וענן קשור עליו, ואז הוא שואל את ישמעאל ואליעזר, אתם רואים משהו מוזר בהר הזה? ומה הם אומרים לו? כן, כמו שאומרים בעוקד והנעקד והמזבח, לא נחזה כי אם מהמור. כן? אז הם עומדים, עמד והתבונן להימשך, בעת שערי רצון להיפתח. עמד והתבונן להימשך, עוקד והנעקד והמזבח, הם הולכים ורואים ולהימשך, לעלות לגדולה, ברוך היי נמשך את האשריך, והם, מה הם רואים? לא נחזה, כי אם האמור, הרי איתם אור צץ בראש הר המור, ויאמרו, לא נחזה, כי אם האמור, שבו לכם פה, עם משולים לחמור. ואני והנער, כן, להימשך. הם עולים להימשך, מתבוננים ומגיעים לגדולה גדולה. מה הם ראו? מדובר פה במשהו שקשור ברוח הקודש, איזה מחזה נבואי, אם ככה מה הטעינה שהם לא רואים? זה לא קשור אליהם, זה לא הפרשה שלהם. אדם לא מראים לו ברוח הקודש כזה טריקי כזה, אתה יודע, לראות מעבר לקירות. רוח הקודש זה דבר שקשור אליך, יגלו לך משמיים. יצחוק צריך להגיע לשם, להקדה. אברום אבינו צריך לדעת על איזה הר מדובר, שהקדש ברוך הוא שולח אותו על אחד הערים אשר אומר אליך. אבל אדון ישמעאל ואליעזר, זה לא הפרשה שלהם, הם לא קשורים לאירוע. למה צריך להראות להם? הם לא רואים ברוח הקודש משהו שלא קשור אליהם, הם נקראים חמור. כאילו, מה השייכס? אומר רב שטיימן, לא, שים לב בלושן המדרש. לא מדובר פה על מחזה נבואי. מדובר פה על, יש עננים, עננים כל הזמן נוסעים. נכון, אתה מסתכל, אתה רואה עננים, נוסעים, הרים. יש פה משהו שונה בטבע, במציאות, שהענן הזה קשור אל ראש ההר. כל העננים נוסעים, ההר הזה לא נוסע. שואל אותם אברום אבינו, את ישמעאל ואליעזר, שמתם לב למשהו מוזר בהר הזה? לא. אז אתם חמורים. כי חמור, הצורה שהוא הולך בעולם, זה יתור הרים יראהו ואחר כל ירוק ידרוש. נכון כך מגדיר את זה הפסוק באיוב? באחד מה-49 דברים. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר. אז יתור הרים יראהו, הוא תר את הערים, מתחפש על הערים למצוא שם מראה. ומה הוא מחפש? ירוק. אחר כל ירוק ידרוש. הוא לא מעניין אותו מה זה, איך זה, ממה זה, העיקר הצבע, זה מה שתופס אותו. תפיסה מאוד חיצוני של הדברים. אגב, בדיוק כמו אדום, נכון? אדום, מה הוא רואה? את האדום האדום הזה. יש לזה שם, קוראים לזה נזיד עדשים. אם זה היה יכול לזה במסעדה, גם היה לזה שם עוד יותר ארוך ומיוחד, כן? אבל זה היה משהו, אתה יודע, יש לזה, זה משהו, זה חף, יש פה משהו, לא אדום הזה. האדום הזה זה תפיסה כל כך חיצונית של הדברים, זה בהמה שמסתובבת בערים ומחפשת ירוק, ועשיו שנכנס ורואה פה תבשיל אדום, זה החיצוני של החיצוני, זה תפיסה לגמרי של גוון חיצוני, ואין הסתכלות פנימה משם לכלום. וזה נהיה המציאס שלו, כן? עשיו הוא אדוהים. זה מהותו. אדם ואומה ותפיסת עולם שכולה חיצונית לחלוטין, רואה אדום וירוק. אין משהו אחר, אין שום הסתכלות פנימה מעבר לזה. עם אדוהים אל החמורת. ראייה חמורית של המציאות. ראית הר, ראית ענן, תתבונן בטבע, במציאות. יש פה ענן שלא זז. למה? תשאל שאלה. כשאתה שואל את השאלה, והוא מסונים בדין, אתה מתבונן בדברים, מעיין בהם, אתה תתחיל לקלוט את החיים, תראה את מחזה הנבואה הגדול ביותר. אתה תגיע לעקדס יצחוק. אבל אם אין עצירה מינימלית של התבוננות לחיים עצמם, כן, ברמה הפשוטה מאוד של החיים, אגב, הרב צוקר, בר ישוע צוקר זצל, כן, נראה לי שהזכרנו את זה כבר פה בשיעורים, פונוביץ', אני זוכר שהוא כמה פעמים גם דיבר על הנקודה הזאת, כמה עורבים היה היום על הגג של הישיבה? עלית, ראית, איך יכול להיות שראית משהו שאתה לא זוכר אותו? זה לא שמת לב אליו, לחיות במצב, עוד פעם, זה דרגה גבוהה, אבל זו דרגה של התבוננות, שאין ראייה שאתה רואה ומפספס. ראית משהו? אתה חי אותו.
אבל זה לא סתם להתבונן מדברים שאנחנו לא אמורים להועיל לנו, ואנחנו לא...
זה נכון, ובסופו של דבר צריך למקד את ההתבוננות הזאת, אבל הנזק מהתבוננות שטחית, התבוננות מטושטשת על העולם עצמו, מביאה להתבוננות מטושטשת על סוגיה. מביאה להתבוננות מטושטשת על עומק החיים, על הסוגיה של עומק החיים, שהיא הסוגיה הכי מורכבת שאנחנו צריכים ללמוד. וכשאדם מרגיל את עצמו להיות מודע למה שהוא עושה, אני אומר, זה קיים גם, אבא שלי גם היה עושה את זה, לכן אני גדלתי בסמדר שחייבו את זה, כן? אבל אבא שלי זוכר שהיה אפילו קטע כזה של, היה לי איזה נעליים בלי שרוחים, זה אותו ילד, והוא שואל אותי, רגע, קשרת את השרוחים שלך? השרוח שלך קשור, ואני מתכופף להסתכל, אמר, למה אתה מסתכל? לבשת להם את הנעליים האלה, אתה יודע שהם בהם שרוחים. למה אתה צריך להסתכל, להיזכר שהנעליים האלה בלי שרוחים? כאילו, עשית משהו, תהיה מודע אליו. לחיות עם מודעות, לחיות עם מצב ערני, שהנפש ערנית, שהנפש שמה לב למה שקורה. הסתכלת? אל תסתכל. הסתכלת? תראה מה שראית. אנשים יכולים לחיות חיים שלמים מאוד מטושטשים. מה הם כן רואים? ירוק, אדום. אבל לא משנה מה ראית, כל דבר, יש לו מספר, יש לו אמירה, יש משהו קורה פה. שמעת צליל, שמעת אותו. עוד פעם, הרב צוקר עצמו היה כזה, הרב שטיימן עצמו היה כזה. אני אומר, כשאתה גודל עם הדרישה על הדבר הזה, אתה רואה על אנשים גדולים שהם חיים ככה, כן? רב שטיימן יכול לשים לב, ילדים עם שרוחים, בלי שרוחים, ילדים עם משקפיים, בלי משקפיים. כאילו, עוד פעם, זה לא שזה עניין אותו. הוא הסתכל עליהם, הוא ראה. זאת אומרת, אין ראייה מבוזבזת. זה לא עניין של כישרונות, זה כמו עניין של לחיות עם ערנות פנימית. טוב, אני באמת לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה הזאת עכשיו, בפרט שנראה לי שבשמואל הפרוקים כבר דיברנו פעם על הסוגיה הזאת, אבל והוא מסונים בדין, זה בעצם לעיין בדברים, להתבונן בדברים. וההתבוננות מתחילה בלשים לב שהעננים כולם נוסעים, וכשהסתכלתי מקודם, הענן הזה היה שם, וכשאני מסתכל עכשיו, הענן הוא עדיין קשור אל ההר. הוא לא זז מההר. משהו מיוחד בהר הזה. כשאתה מתחיל לחשוב, או, זה ההר אשר הרקע. אבל אם אתה לא רואה את זה, ויש תאינה עליהם כי הם חמורים, כי הם רואים רק ירוק. הם לא רואים מעבר לזה. הסתכלת על הר, מה ראית שם? הסתכלת היום אל השמיים, כן? ראית את העננים, ראית משהו שונה בהם? והדרישה הזאת של לחיות עם סימס לב, טוב, זה הסבוינינוס. זה בעצם הנקודה הראשונה של הבו מסונים בדין. באים להעמיד תורה בישראל, הדבר הראשון, זה הבו מתונים בדין. הדבר השני, העמידו תלמידים הרבה. העמידו תלמידים הרבה זה מצד אחד, להעמיד תלמידים שיהיה תוירו בישראל. מצד שני, זה העמידו תלמידים הרבה, כמו שאתה רואה שרבינו ינב מגדיר לך, כדעס ביסילל, שמה זה העמידו תלמידים הרבה הזה? יש לך תלמידים, שנראה לך שאין להם סיכוי. נראה לך שהם פושעים. הרבה פושעים היו בהם בישראל, ונזכר בו לסלמו תוירו ויוצא מיין צדיקים וחסידים וקשרים. אל תתייאש מאף יהודי. כל יהודי יש לו מוכנות לתורה, ותדבר איתו תורה, ותלמד איתו תורה, ואתה תראה שזאת הצורה, זאת הצורה שתורה תתקיים בעם ישראל. כשתראה את הכוח התורה שנמצא בכל אחד מישראל, גם מי שנראה לך היום פושע. שימו לב שהסיפור שהוא מביא פה על הלל שכינס את כל תלמידה, ואמר להם, תלמידה, יש כאן כולכם, נמצא בעובד דרב נוסן פרק חופכס בגרסה ב', בגרסה השנייה, אין לי את זה פה לפניי, אבל זה מובא גם בירושלמי בלדורים. הירושלמי בן הדורים זה בפרק ה' הלכה ו', טוב, לא קשור, לא ניכנס שם, אומר רבי יוחנן. ניכר הוא זה שהוא תלמיד חכם על המעשה בבית חורון, אחד שהיה מודרן, בסדר. 80 זוג של תלמידים היו לו להילל הזקן. גדול שבהם יונתן בן עוזיאל, והקטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי. פעם אחת חלה ונכנסו כולן לבקרו. עמד לו רבן יוחנן בן זכאי, שהיה הקטן שבהם, הוא עמד בחצר. בסדר, יש בית כנראה לא מדי גדול, וכולם נכנסים, 80 זוגי תלמידים, אז רבן יוחנן בן זכאי, הקטן שבכולם, עומד בחצר. אמר להן, איכן הוא הקטן שבכם? שהוא אב לחוכמה ואב לדורות, אין צריך לומר הגדול שבכם. אמרו לו, הרי הוא בחצר, אמר להן, ייכנס. כיוון שנכנס, אמר להן, נהנחי לו אהבה יש ועוצרותיהם המלא, קיצור ניכר זה שהוא תלמיד חוכם. זה הלשון פה, חבל שאין לי לפני את הלשון בעובד רב נוסן גרסה ב', כי שם כתוב שכאילו כשהוא עומד בחוץ, אומר רבני יוחנן בן זכאי, אומר הלל הזקן, על רבני יוחנן בן זכאי, איפה הוא הקטן שבכם? כשר הוא שייכנס. זאת אומרת, הוא בעצם אומר כשר הוא. זאת אומרת, היה קוטן שבוהם, זה לא קטן כי, לא יודע, הוא היה נמוך, או קטן כצעיר התלמידים. אלא יש פה אמירה, כשר הוא שייכנס. זאת אומרת, יש פה משהו של, אתה חושב על התלמיד הזה, שהתלמיד הזה לא, הוא לא באמת מסוגל, הוא לא זה. ובכל זאת, כמו שאתה אומר, ארבעי פוישים היו, גם הוא יצא. עוד פעם, לא נאמר פה שהיה מחשבה על רבי יוחנן בן זכאי שהוא לא כשר, אלא הוא אומר עליו, בגרסה הזאת של העובד רב נוסן, הוא אומר עליו, כשר הוא שייכנס. בסדר? אז יש פה נקודה כזאת. יש פה נקודה שהיא, אני לא יודע כמה להעמיק בה, כמה להיכנס אליה, אבל תוירו היא מוירושו קהילס יעקב. תוירו היא מוירושו קהילס יעקב. ירושה לא יוכל לבקר אז בן האהובו על פני בן הסנועה בחויר. ירושה היא לא בידיים של המוריש, נכון? למי לתת ולמי לא לתת. אלא ירושה עוברת בעצם לכל מי שהוא צאצא. אם יש 10 ילדים, הם כולם יורשים. אם יש 5 ילדים, הם כולם יורשים. ואל לא יסעי בעיבור האחסנטה, אל תעביר, כי אתה לא יודע מה יצא מזה בסופו של דבר. ירושה היא דבר שעובר בעצם. ברגע שאנחנו אומרים שתוירו היא מוירושו קהילס יעקב, זה אומר שיש פה ירושה שכל אחד מישראל יש לו חלק בתוירה, ולא קשור בקניונים. לא קשור, זה מוירושו קהילס יעקב. עוד פעם, את המוירושו הזה צריך לגלות, לפתח, לבטא, ובשביל זה יש לנו 48 קנייני תורה. כדי להביא את הלימוד הזה שבעצם קיים אצל כל אחד מישראל, אלא גילוי בפועל. אבל מצד עצם היהודי, כל אחד ואחד בפני עצמו יש לו את החלק הזה. יש חלק וורט מאוד מעניין של הבעל התחילס על דברי המדרש בויקרו. במדרש בויקרו מסופר סיפור. שהיה יום אחד רבי ינאי, רואה אדם אחד שהוא מהודר בלבושו. בסדר? לבוש כמו תלמיד חוכם, לא יודע אם זה היה ג'לביה או בקיצ'ה או פרק, אבל היה לבוש כמו תלמיד חכם, והוא רואה אותו ככה הולך, אז הוא אמר, אולי נזמין, יש פה תלמיד חוכם, נזמין אותו אלינו. אז הוא ניגש לאותו אחד ואומר לו, איס רבי משגח גבון, כאילו הרב יבוא להשגיח עלינו, שזה בצורה מכובדת, תבוא לאכול אצלנו, אז יבוא לפקח עלינו כבודו. בקיצור, הוא קורא לו איס רבי משגח גבון, והוא מגיע, באמת מגיע לשם אליו הביתה, והוא נותן לו, מאכיל אותו, משקה, הוא נותן לו הכל, ואז אומר רבי ינאי לאותו אחד, יגיד כבודו דבר תורה, ואותו אחד לא יודע. במיקרו אין לו מושג, במשנו אין לו מושג, אין לו מושג על מה מדובר. אמר לו, טוב, אז לבריך, שיברך, כמו שמקובל בזמנם, כן, יברך ויוציא את כולם ידי חובה. אז הוא אומר לו, יברך ינאי בביתי, שכבודו יברך אצלו בבית, אפילו ברכת המזון אין לו מושג איך אומרים. והמאורץ, כן, הגמור הרי דנה כמה אופנים מה זה המאורץ, הוא כנראה מהודר, וזה, אפילו ברכת המוזן הוא לא יודע לדבר. ואז רבי ינאי אומר לו, אם אני אומר, אתה יכול לחזור אחריי? אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, תגיד אחריי, אוכל, כלבה, מפיתי די ינאי. אכל הכלב את האוכל של ינאי. עכשיו, ארמית הוא הבין. ופה הוא כתאום, ככה, כאילו, אומר מילה במילה, אוכל קל בפיתה די ינאי, נעלב, נפגע דומק נשמתו, ככה המדרש מספר. מעניין, רב צודק בשמחה סטוירו, במאמרים שלו בפריצדיק, יש לו הסבר שלם, שכמו רבי יוינוס, התלמיד של רבינו הקודש, שהגיע וביקש פרנסייני ככלב וכעורב, נכון? והוא לא רצה ליהנות מכתרה של תורה, אז הוא אמר, אוכל כלבה מפיתה דיינה, אכלת בתור כלב ועורב, שנויסן לי ואימו לחמו, שגם מקבלים מהקדש ברוך הוא, חשבתי שאני נותן לך בתור תמיד חוכם, כמו שרבינו הקודש חשב שנותן בתור תמיד חוכם, אבל אתה כמו רבי יוינוסון, שאכל בתור כלב ולא בתור תמיד חוכם. טוב, זה הפשט של רב צודק, אבל כנראה שאותו אחד לא...
לא,
למד פשוט רב צודק, אז לא היה לו מושג שזה הפשט, אבל קיצר, הוא נפגע עד עומק נשמתו, והוא קם, תופס את רב ינאי, מוריד אותו, ואומר, גנב. ככה הוא תוקף את רב ינאי, גנב. מה גנב? מה, לא מכיר אותך, מה גנבתי ממך? ירוסוסי גבוך דעת מויני עלי. אתה לוקח ממנו את הירושה שלי. איזה ירושה, לא... מעולם לא הכרתי לא אותך ולא את אבא שלך, ואני שמח שכך אולי, אבל מה, איפה ירושה, כאילו מה? הוא אומר לו, אני עברתי ליד בית הספר, ושמעתי את הילדים אומרים, תוירו ציבו לנו מוישם בו ירושו כאילס יעקב. כאילס ינאי לא נאמר, אלא כאילס יעקב. התורה היא ירושה גם אצלי. ירוסוסי גבוך דעת מויני עלי. טוב, רב ינאי שומע את מה שהוא אומר, מפייס אותו, ואז הוא אומר לו, איזה מעלה יש בך שזכית שאני אתעה בך ואכיל אותך על שולחני. אז הוא אומר לו שאני אף פעם לא ריחלתי, ואם היה מחלוקת אז ישבתי ביניהם ולא שמעתי דבר מבן אדם והלכתי לספר למישהו אחר. קיצור, הוא אומר ככה, כמה הנוגס של מידס טוידס שהיה לו. הוא אומר, רב ינאי, כל ענה דרך ארץ גבוך והנוק הריסוך כלבה, אני לא ידעתי, יש לך כזאת מעלה של דרך ארץ, מאוד מפייס אותו, יוצו רב ינאי ודורש ושום דרך הרינו ביש האלויקים, שכל השמור חוטב בעולם הזה, זוכה לו אילום הבור, עיץ החיים, עיץ הדה, עיץ הגון, בסויך הגון, מהלך שלם על דרך ארץ, קודמו לתוירו, המילה העצומה של דרך ארץ, שכמה היא בונה תירה בישראל, מדרש מאוד מעניין, תחילת ויקרו, מדרש רבה. אז בן דרש הזה אומר דורשני, כן, מה הסיפור פה? אז יש בלטחילס, יש לו בספר סויד ישורים, ובסויד ישורים, במאמרים של סמחסטיר, הוא חוזר על זה בכמה וכמה אופנים. הוא אומר, היסוד הוא בעצם, ברגע שיש מוירושו קהילס יעקב, זה אומר שלכל אחד מישראל יש חלק בתירה שהוא שלו, ורק הוא יכול לגלות את הנקודה הזאת בתירה. וזה חלק של ירושה, שיש לו. עכשיו, את החלק הזה, רק מה, הוא לא יודע איך לגלות את זה. למה? כי הוא המאורץ. בא המאורץ, בתיין אל רב ינאי, ירוסוסי גבוך דעת מויני עלי. אני לא יודע מה חלק התירה שנמצא בי, כי אני המאורץ, אבל אתה ראית תלמיד חוכם. אז למה אתה לא מגלה מה חלק התירה שנמצא בי? זאת אומרת, אתה צריך לגלות, ובשביל זה הוא אומר, יש את החוף ד' קושיויס וחוף ד' פירוקי, לראות, ללמוד בעצם את, מתוך המאורץ, מתוך ההנהגה שלו, וכשרב ינאי עושה את זה הוא מגלה באמת, שיש לו נקודה מיוחדת, בדבר הזה, והוא מגלה ממנו את הסום דרך הרנו ביש אלוהים, שום דרך ארכי בו, אילו מה זה, יצא חיים, יצא... שתיק תירה שלם, שזה היה גילוי של אותו המאורץ שהיה מהודר בלבושו, בסדר? שהיה לו חלק הזה של, בגילוי של איך דרך ארץ כל מנת תירו, הוא גילה. והדבר הזה, איפה הוא נמצא? אתה מתחוכם, התפקיד שלו זה לגלות את זה אצל המאורץ. כשאנחנו מדברים על העמיד ותלמיד עם הרבה, זה בעצם חלק שבו אתה יודע שתוירה נמצאת בפוטנציאל אצל כל אחד בישראל. כיום הוא המאורץ, ברור. כיום לא רק שהוא המאורץ, הוא פוישי מויר, נראה פוישיה, נראה בן אדם שמנותק מתוירה. אבל תלמד איתו תורה ויצא מהם קשירים וצדיקים וחסידים. כי יש לו חלק בתוירה, ובעיקרון כל אחד ואחד שעומדו רק לאבוי סוף על הרסיני קשור לדבר הזה. יש לא דון לגבי ערב רב, בסדר? זה יש לו עוד לגבי ערב רב, כי הלשם מעמיד שכל מה שנאמר על כל הכוח העצום של זרע ישראל, ושיש בהם את הקדושה הפנימית וכולי, הם זה רק אלה שהם לא מהערב רב, ומי שמהערב רב, הדרך היחידה שהוא כן יכול להיות קיים בעם ישראל, זה רק בכוח מייסים. זאת אומרת, אם הוא עושה, אז באמת הוא זוכה. אז יש לו עוד מהחלק הזה של...
יש ערב רב
בישראל כאן? כך מבואר, בזויר, בתיקונים, בתיקונון, והגוין מעריך בזה מאוד. הגוין מלוקט גם באבן שלימו, שערב רב נמצא, נגע רב, כן, יש את הנפילים, הנוקים. יש...
לזהות מזה?
האמת היא, אני לא יודע אם יהיה הרבה רווח בלזהות מזה, כי השאלה איך מבינים פשט בזויר. זאת אומרת, אם אתה רואה את הדברים של הגוין בלי הזויר, הגוין בעל הזויר, אתה רואה את הדברים של הגוין בתוך הזויר, זה משהו שהוא... זאת אומרת, התיקון של העולם, ברגע שמוישה רבינו קיבל את הערב רב לתוך עם ישראל, התיקון בנוי על... על, על, על ההתמודדות עם הערב, אבל אין שום, אין באבן שלמה, או אני לא זוכר איזה פרק זה, הוא ליקט מכיס ואגרו בהרבה מקומות על הסוגיה הזאת של ערב רב, ואם אתה רוצה להבין את הסוגיה לעומק, אז תקל על, לא רק מה שהובה מביאור הגוין על הזוהר, אל תראה את לושן הזוהר עצמו גם כן, אז אני לא, לא ניכנס כרגע לסוגיית הערב רב. אבל לכל בן ישראל, כל שהוא מזר או קדיש עוד ישראל, יש לו חלק מסוים בתרא שמתגלה אצלו דייקה, ולא אצל אף אחד אחר. והתפקיד, כן, התפקיד של התלמיד חוכם זה לגלות את זה אצל אותו אחד. וזה בעמיד התלמידים הרבה. הרב הירש, יש לו נקודה מעניינת, הוא אומר שאתה רואה שמוישה רבינו בעצם מבקש, מי ייתן כל עם השם נביאים, נכון? כי ייתן השם מרוחי עליהם, כשפרשס בעלו יסחו. כשיש לך את מי ייתן כל עם השם נביאים. הלשון שלו, של הרב הירש, לשון מעניינת, זה כמובן תרגום מגרמנית, אבל אומרים המורים, בפירוש שלו על פרקי אבות, המורים היחידים של דת כלשהי, הרואים כמסעת נפשם של פעילותם, את התפקיד לעשות שיהיו בעצמם מיותרים. גם בפירוש על התורה, הרב הירש חוזר על אותו יסוד, אומר, התפקיד של מורה תורה, התפקיד של תלמיד חוכם שמלמד תורה בישראל, זה להביא למצב שהוא עצמו יהיה מיותר. שכל אחד ידע, שתשאלו שאלות, להוביל אנשים, אפילו אנשים שכביכול נראה שהם לא קשורים לתורה, שישאלו שאלות כמה שיותר, וכשהם ישאלו, יקבלו תשובות עד שהם יהיו מסוגלים לבד ללמוד. לפני תקופה, כשהייתי במקסיקו, הגיעו שם צוות של ישיבה, אתה יודע, לשאול שאלות על ההתנהלות בישיבה ומה ואיך, כל מיני שאלות שנגעו לישיבה ספציפית ההיא. אמרתי להם שאתם שואלים אותי מה המטרה בישיבה, בסדר, שם זה ישיבה זה 4 שנים, כן? המטרה שלכם בישיבה זה שכל בחור יצא מהישיבה עם יכולת ללמוד דף גמרא לבד. בלי עזרה, בלי גלגלי עזר, שוטנשטיין, ארטסקול, אלא להיות מסוגל לפתוח דף גמרא וללמוד אותו. לא ב10 דקות אולי. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, אבל שיהיה מסוגל ללמוד דף גמרא לבד. זה, תעשו את זה עם, ללמוד עם ראשונים, ללמוד עם, עם בלי, שיהיה גשמק, בסדר? שיהיה כיף, שהבחורים ירצו ללמוד וירצו להעמיק. אבל בסופו של דבר, בחור חייב לצאת, גם אם הוא ימשיך בחיים, עוד פעם, לפי התנאים של אותו מקום, להיות תמיד חוכם שיושב בכולל כל חייו, גם אם הוא יצא לעבוד. את היכולת ללמוד דף גמרא לבד, יהודי חייב שיהיה לו. למה? כי זאת ההגנה היחידה שיש לנו על החירות שזכינו בה. כשיצאנו ממצרים קיבלנו חירות פיזית, כשהגענו לקריאת ים סוף זכינו בחירות רגשית ונפשית, הגענו למעמד הר סיני קיבלנו חירות רוחנית. אבל החירות הזאת עומדת בסכנה. כי יכולים תמיד לבוא שקרנים, בלפנים, שמנסים לשדר לך שהתורה נמצאת אצלם, והם יגידו לך שתשמע, אתה חייב לעשות כך וכך וכך, דברים שהם לא נכונים. הם לא חוקיים ודגל אדום מתנופף מעליהם, והם לא מוסריים. ואני חייב, חייב להיות במצב שאני מסוגל לשאול שאלות ולשאל מאיכון דנטוני, מאיפה לקחת את המושג הזה? איפה זה כתוב? תראה לי בפנים, תגיד לי איפה, איזה סימן, שינונטס וירדיה, אין בעיה, אני אפתח ויבדוק. איפה זה בירחיים? זה משתברורה, זה בירלוכת, דייקת בשער הציון, אין בעיה. מי שיש לו אפשרות ללמוד דף גמרא לבד, אי אפשר כבר לשקר אותו. אלא אם כן הוא מחליט לבד לנעול את השכל ולשים אותו בקופסה ולזרוק את המפתח לים, אין לי איך לעזור לו. אבל בן אדם שמסוגל ויודע שהאחריות היא שלו, אתה בסופו של דבר, בסופו של יום, אתה תעמוד לפני הבורא, אתה תעמוד לפני היוצר שלך, והוא לא ישאל אותך בכל מי שמעת, הוא ישאל אותך מה אתה עשית. ואתה תצטרך לעמוד מאחורי הדברים ולתת דין וחשבון.
גם זה מישהו ש...
שצייתתי לפקודות? אין דבר כזה. אם היה משהו שדגל אדום התנופף מעליו, משהו שהיה נראה לך, בשכל שלך, לא מוסרי, לא חוקי, לא מתאים למה שהבנת, אתה אמור לשאול, אתה אמור להקשות. עוד פעם, יש צורה איך מתנהלים במצב של ספק, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, כן, גם על הנקודה הזאת של שאלות ואמונה, שזה סימן שאלה. יש, אתה לא עכשיו, בסדר, לא בא לעודד מחקרות, כן, בהקשר הזה, אבל בסופו של דבר, המקום העמוק ביותר בתוכנו עומד מול השם יזבורך. והדרך היחידה שאנחנו יכולים להגן על עצמנו ולדעת שאנחנו עושים את הדבר הנכון זה היכולת ללמוד דף גמרא לבד. כי מי שמסוגל ללמוד דף גמרא לבד, כל ספר מארון הספרים פתוח לפניו. יכול להיות שהוא צריך קצת ללמוד מושגים, ייקח לו קצת זמן, אבל הוא מסוגל. והתפקיד של רמים בישיבה, עוד פעם, התפקיד שלך זה להוציא אנשים שיכולים להיות יהודים. ואין מי שיתאה אותם. יש פה, יש הרבה מה להעריך בזה.
מה... לא, אני אומר, אין מקום ש, 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 שיש לסמוך על מישהו, זאת אומרת, אני לא יודע, ואני סומך יש. עליו, כי אני...
יש, ויש דברים שכשאתה פתאום יש נורה אדומה בוהקת, אתה צריך לשאול את אותו אחד שאתה סומך עליו, מאיפה לקחת את זה. כי חלק מזה שאתה סומך עליו, אתה סומך עליו שהוא לא מטעה אותך. הרב הירש מדבר על זה הרבה, אני חייב לציין, כי אצלו זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה ועקרונית, אבל הייתה לי שיחה ארוכה על זה עם, גם עם אבא שלי שבוע שעבר, ככה לתוך הלילה על הנקודה הזאת, ועוד פעם, אני אומר את מה ששמעתי, כן? ברור ב-100%, כן? הוא אומר לי, אפילו עם גוין, אתה רואה לפעמים גוין, הגוין נערץ עלינו מאוד, כן? אבל אפילו עם גוין, אתה רואה פתאום, הוא אומר משהו, זה לא מתאים, לא מתאים לכל איך שהרחישויים לומדים את הסוגיה, לא מתאים לכל הסוגיה, מה אתה עושה? אתה לא אומר אני הולך אחריו, אתה שם סימן שאלה, אתה שם צורך חיון. הגוין היה ענק, זה לא מוריד מהערך שלו כלום, והסוגיה הזאת אין לי מושג מה איך הוא הביא פשט. בסדר? וכך הונחנו, אין דבר כזה שאתה הולך, יש אדם אחד שאתה הולך אחריו, בעיניים סגורות. מוישה רבינו, כי זה חלק מהחבילה של התורה. התורה עצמה אומרת לך, וגם בכל יאמינו לאוילם, תורה באה עם אמונה במוישה רבינו. חוץ ממנו אין אדם שאנחנו מאמינים לו. כל דבר צריך בסופו של דבר להגיע לאבונה ולחיות עם הדברים. הכלי היחיד, הרב הירש בהגדיר את זה בשפה שלו, הוא אומר, זה נמצא במי שמכיר את החדש, אוסף כתבי רש"ר הירש, בחלק על קהילה בישראל. שם יש לו מכתב שהוא מתנגח ורב שם עם הקהילה הרפורמית. אז הוא אומר, הם מאשימים אותנו בפנאטיות וקיצוניות, בוא נדבר מי באמת קיצוני, מי באמת עושה מחלוקת. איך הם רודפים אותנו כל כך הרבה שנים, הוא אומר, מההתחלה, לפני 30 שנה, כשהקהילה הרפורמית, כן, הקהילה שהתקלקלה שם בפרנקפורט, ניסתה להרוס את היהדות, הוא אומר, הדבר הראשון שהם התחילו לטפל בו, זה שהצעירים לא יהיה להם יכולת ללמוד תורה. למה? כי אז הם יוכלו, אומר הרב הירש, להוביל מצב שיש איזו קבוצה קליקה סגורה של כמה רבנים, שרק הם יודעים מה כתוב בתורה, והם אומרים לאנשים מה לעשות, ואנשים בחוסר ברירה ילכו אחריהם. הוא אומר, והדבר הזה הוא מנוגד לכל רוח היהדות. אנחנו מאמינים שלכל ילד אמורה להיות גישה לספר הספרים. כל ילד צריך להיות מסוגל לפתוח כל ספר שהוא וללמוד אותו. אין דברים נסתרים שרק אנשים מסוימים שיודעים סודות יכולים להעביר לך. זה לא קיים ביהדות. והיכולת הזאת, שיש שאיפה והחלום שלנו כבר אלפי שנים, שכל ילד, 8, 9, 10, ידע ללמוד גמרא. זה הכלי. מי שמסוגל ללמוד דף גמרא, מסוגל ללמוד הכל. כולל קבלה, כולל מה שאתה רוצה. עוד פעם, זה ייקח לו זמן, ייקח לו סבלנות, אבל הוא יהיה מסוגל. אתה לא צריך יותר מזה. פה יש לך כבר, בפוטנציאל, יש לך כבר הכל. והדבר הזה הוא הרצון שלנו, מסביר הרב הירש. הוא אומר, כי אצלנו אין דבר כזה, ההפרדה הזאת בין כהני הדת, שהם חיים באיזה קליקה סגורה כזאת, ורק הם יודעים לקרוא מה כתוב בספרים של הדת, והם יגידו לנו מה נכון, מה לא נכון, מה אתה צריך לעשות, מה אסור לעשות.
בשלב שאנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו כן צריך לסמוך.
שלב מסוים, מה? קבלה בסדר, אבל...
לא משנה, אבל כאילו שאנחנו...
אני לא חושב, קח את זה בצורה הכי קלאסית, אתה פותח ספר הלכות, אתה רוצה לדעת מה לעשות. אז אם זה נראה הגיוני, אתה הולך איתו. אבל אם זה נראה לך לא הגיוני, מאיפה הוא לקח את זה? משנה ברורה? בוא נראה את המשנה ברורה בפנים. נכון? זה מה שאתה עושה. וזה מה שאדם בריא אמור לעשות. אבל את היכולת הזאת לפתוח משנה ברורה ולעיין בשער הציון ולראות אם הספר המצטט, כן, ספרי הליקוטים רחמנא ליצלן, הביא נכון או לא הביא נכון, ואגב קורה גם בספרי הליקוטים הכי מוצלחים שיש להם פשטות פה ושם, אבל עצם זה, אתה צריך את היכולת לקרוא משנה ברורה. יש משהו של, בסדר, בהתחלה בן אדם לא קולט שזה לא נכון, הוא כן קולט שזה לא נכון, עוד פעם, אפשר המון להתרחב פה, אבל שים לב שבסופו של דבר יש משהו עקום, אתה תשים לב שהוא עקום, לפחות מה ששמת לב שהוא עקום, תעצור. תעצור ותבדוק. ואדם שאין לו יכולת ללמוד דף גמרא לבד, אין לו יכולת לבדוק. אפשר לספר לו מדרושים, אפשר לספר לו יקרה אמונה לסלף ולהוות, אין לו כלים. אין לו כלים לבדוק אותך. והדבר הזה הוא מנוגד לכל רוח היהדות. בסדר? הרוח של היהדות זה החירות הרוחנית, שאתה עומד אחרי השם, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. לא אמרו לי ואמרו ולכן עשיתי. אדם נדרש ממנו את הנקודה הזאת. עוד פעם, ההיגיון של אדם בריא אומר שאם כל הראשונים לומדים סוגיה בדרך מסוימת, ואם אנשים מאוד גדולים למדו את הסוגיה ככה, ואני לא נראה לי כרגע, כדאי שתלמד את הסוגיה עוד פעם. תלמד אותה יותר לעומק. כאילו, תבדוק איפה טעית. ההיגיון שכולם טעו ואתה פתאום החכם הגדול, זה לא כל כך הגיוני, ובדרך כלל גם כשאתה לא מבין סוגיה ואתה לומד פעם שנייה, אתה פתאום רואה שאתה... כן, הוא כן ידע מה הוא מדבר. זה לא שהגוין קשה, אני זה שפספסתי פה משהו עיקרי בסוגיה, נכון? זה קורה לנו כל הזמן בלימוד. אז לכן, הנכון הוא להתעזר בסבלנות ולעבוד כמו אדם חכם ולא כמו טיפש. אבל פה והעמידו תלמידים הרבה, מסביר את זה, בעצם הרב הירש, זה הכוח הזה של להעמיד תלמידים, לתת תורה לכל אחד, כי אין כהן שהוא יודע את התורה. כל יהודי הוא כהן. כל יהודי אמור להיות תלמיד חוכם. ומסעת נפשם של תלמידי חכמים היא שהם יהיו מיותרים. מי ייתן כל עם השם נביאים? שכל אחד יהיה מסוגל ללמוד ולעבוד את השם. אם יש עדיין אנשים שצריכים עזרה, אז אני בינתיים עוזר להם. אבל המטרה היא, החלום הוא, עוד פעם, לא חייב להיות שזה מעשי כרגע כל כך, אבל החלום הוא שכל אחד ילמד לבד.
גישה שפחות אופסת עליו.
מאיזה בחינה אתה מתכוון?
בחינה כללית כאילו.
סוציולוגית או תורנית? אני חושב שהקו, עוד פעם, אני מסתכל מהזווית של הביסמטר שאני גדלתי בו, ברור לגמרי שהמטרה היא לגדל אנשים חושבים. לגדל אנשים שיתעמקו ויבינו ויקחו אחריות על המייסים שלהם, ייקחו אחריות על הלימוד שלהם, ישאלו ולא ישתקו. אם יש לך שאלה, תשאל.
בישיבות זה קשה קצת לראות את זה יותר.
טוב, זה בסדר, זה צריך לדבר בנפרד. אני הייתי רוצה לראות עוד קטע מעניין ברוח חיים. רב חיים בלוז'נר, ברוח חיים, שהשבוע בעזרת השם בשבס, י' בסיוון היורצייט שלו, הוא אומר, אבו מתונים בדין, כן? הוא אומר, תעיין ותסבור בעיון אמת, דקה מן הדגה, והעמידו תלמיד עם הרבה, העמידו תלמיד עם הרבה, למען שלא תשכח עדות מפי, מזרע יעקב יגדיל תורה. אז הוא אומר, יש פה שתי מידות. העמדת תלמידים ועיון אמיתי. הוא אומר, בסדר? העמדת תלמידים זה העמידו תלמידים הרבה ועיון אמיתי. הם העוזרים וגורמים לעזר אלוקי בהשגה. בן אדם שלומד תורה ומלמד תלמידים, יש לו סייעתא דשמיא בהשגה, זאת אומרת בהבנה, כמו שמבואר בנפש החיים שער א' פרק תסבוב תזיין, שיש ניצוצי אור קדושים, כן, שמבין אוי לא, שנמשכים לאדם שלומד תורה, אומר האדם שמעיין עיון אמיתי, עיון אמס דקו מן הדקו, ומצד שני, מעמיד תלמידים, יש לו סייעתא דשמיא. מביא רב חיים ולוז'נר היה לזה כמאמר חז"ל, בו מציע פיימת בייס. דאה ומינצו רב חיה ורב חנין, נכון, כדאה ומינצו, ביניהם, רב חיה אמר בהדדידי, קומינצי סיטי אתה מתווכח, דאבידנה שלא גישתה כך תוירו מישראל. רב חנינו אמר, וכן מה רב חיה עשה, אנחנו יודעים, כן, העמיד, זה זרה פשטן, כן, ופה יש לנו גמורה מעניינת בחולין, שהגמורה מספרת לנו של כל העולם לקה, של כל העולם לא לקה, ושרב חיה בלבד לקה, שרב חיה זרה פשטן, שכל העולם לא לקה, ושרב חיה בלבד לקה, אומרת הגמורה, למה? כי כל האילומניזם של חנין הבני וחנין הבני, די לבחר חרובין, מערב שבס לערב שבס. זאת אומרת, בפעם ההיא שרב חיה הלך, אני לא יודע, אולי חוץ מזה הוא זרה, גם מסתום, מצאנו פעם אחת שהוא זרה, והגמורה בחולין, הוא זרה פשטן, בקוף שם, קוף זיין, קוף חס, קיצר, כשרב חיה זרה פשטן, וכשהוא זרה פשטן, הוא מגיע, ולקה הפשטן שלו, כל העולם שעושה בשביל פרנוס, זה לא לוקה, אבל רב חיה שעושה בשביל להעמיד תוירו בישראל, בתהרוסו, מהבסיס, דווקא שלא לוקה. ועכשיו הוא זרה פשטן, צד צבעים, הלך ולימד שישה ילדים, שישה תלמישנו, חמישה ילדים, חמישה חומשי תוירו, ועשה שלא תשתקח תוירו מישראל. מה הוא עשה? העמיד תלמידים הרבה. נכון? זה מה שרב חיה עשה. מצד שני, מה אומר לרב חנינה? יחס ושולם משתקח תוירו, מהדרנה לו מפלפולי. מה יש לו כוח? עיון, נכון? עיון אמיתי. כן, היו מסונים בדין. וכאשר היו חולקים על דין, וזה כי אב מינצו, היה כל אחד אומר, אומר רב חיים ולוז'נר, כי איתו האמת והעזר האלוקי חלף עבודתו. מי שתורח בלהעמיד תלמידים, יש לו סייעתא דשמיא. ומי שתורח לעיין בסוגיה, יש לו עזר אלוקי, והוא זוכה שאיתו האמת. בסדר? אומר, אגב, לגבי להעמיד תלמידים, יש הגדרה מאוד מאוד חריפה, גם הסמסויפר מדבר על זה. זה בפיתוח חויסון, בעבר זה היה בשוט, בתחילת ירדי, המדורות החדשות העבירו את זה לתחילת הרחיים, שאומר שאברום הובינו, השקיע באויבדי אבוידי זורה, לקרב אותם לקדש ברוך הוא, ואמר, הקדש ברוך הוא אומר, המחסה אני מאברום אשר אני אויסה, כי מצד המצב שלו, שהוא כל היום עסוק באבוידי זורס ושטויות, הוא לא ראוי שתשרה עליו נבואה, אבל היות והוא עשה את זה בשביל להעמיד תלמידים, אז הקדש ברוך הוא נותן לו מעבר למקום שהוא ראוי לפי מצבו האמיתי. כי אדם שמתאמץ להעביר תורה לתלמידים מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת. הבעל התניא כתב בתחילת ליקוטי תורה על, נראה לי שזה בתחילת בראשית במהדורה הישנה, קיצור יש שם בעמוד הראשון ככה בסוגריים, הוא כותב שאדם שמשקיע ללמד מישהו אחר, כן, שמשקיע מהזמן שלו, הוא מוותר מהזמן שלו, הוא מוותר מהעוונה שלו ללמד מישהו שחלש ממנו, נעשים מויחוי וליבוי זקים אלף פעמים כוחו. נעשים מוחו וליבו, מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. ודווקא יצא לי כמה פעמים לשאול אנשים וזה, וזה כנראה נכון. זאת אומרת, לא שבל אתה יוצא חסקומי, אבל זה בודק ומנוסה. נעשים, אדם שמקריב מהלימוד שלו בשביל לימוד של אחרים, נעשים מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. אני חייב לומר, הלוך למה אתה צריך לדעת ולדון, אני בזמנו, היה לפני כמה שנים טובות, היה שיעור שהייתי מוסר כל בוקר, ובשיעור הוא היה קבוצה של בערך 15, ממש אברכים תלמידי חכמים שהיו מתכוננים לשיעור הזה, ובאים ושומעים שיעור, וכמובן בשבילי זה היה אתגר גדול, כן, הייתי צריך להכין שיעור ברמה גבוהה והכל. ופתאום התחילו לבוא לשיעור הזה גם חבר'ה חלשים יותר. חבר'ה שעובדים, אלה היו אברכי כולל, אלה אנשים שעובדים, אבל היה שיעור, ואתה יודע, הם הצטרפו, ועם הזמן הם כבר היו פתאום שם 5-6 חבר'ה, וזה היה קשה להם מדי. פשוט קשה, עמוק להם מדי, והם נהנו להגיע, אבל למה זה היה עמוק מדי, ואני הסתפקתי, מה אני עושה? האם להוריד את הרמה בשביל החבר'ה האלה, החלשים יותר, ומצד שני, התלמיד חכמים ילכו, כן? הם לא מוותרים על זמן בכולל בשביל לשמוע שיעור לבלבטים, הם באו בשביל שיעור ברמה מסוימת, אם אני אוריד את הרמה של השיעור, הם ילכו. מצד שני, השטייגן שלי וכל ה... כן, זה דווקא לא הבלבטים, זה האברכים הרציניים, שהם ברמה הרבה יותר גבוהה. יש, הלכתי לשאול את רבן לייב, אז קיצר, שאלתי אותו, והוא ממש, אז היה מעניין, כי שאלתי אותו על שתי שאלות, הגעתי, שאלה אחת הייתה של איזה אברך, עשית תולדי סרן, שהיה איזה אירוע רפואי מורכב, רשתנות רפואית, אז הגעתי ביחד איתו, והרבא שלו אמר שישאל אדם גדול, ואז הלכנו ביחד הרב שטיינמן, והוא שאל אותו, ושם זה היה ממש שאלות קשות של דין הנפשות, הוא הכריע בשנייה. לא, שום דבר, ממש פסק בשנייה, גם מיליונים של הוצאות, וגם, קיצור, זו הייתה שאלה מאוד גדולה, כאילו, שם הוא הכריע בשנייה, ואז כשאני הגעתי עם השאלה הזאת, שיש שיעור, ואברכים רציניים, ומצד שני, באים פתאום כמה בלבטים חלשים, ואני לא יודע, שם הוא ישב והסתפק כמה דקות. חשב עוד פעם, חשב עוד פעם, וחשב עוד פעם, וכאילו, זו הייתה שאלה מאוד 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 קשה, והסתפק, ובסוף אומר לי, אני לא יודע, חוויסנישט. המילים שלו היו נורמל זוקטמן חייך או קוידמין או ברינזה פעל ואיסיך נשת. בדרך כלל אומרים חייך או קוידמין, זאת אומרת השטייגן שלך יותר חשוב, או ברפזה פעל אבל בציור כזה ואיסיך נשת, אני לא יודע. זאת אומרת פה זה היה מעניין לראות את הפעם. אני אומר למעשה צריך לדעת, כן, כשבחור אברך נותן מהזמן שלו ללמוד עם אחרים, צריך לדעת מתי אומרים חייך או קוידמין, מתי זה הופזה פעליך ואיסכניש, ולפעמים מתי כן צריך לתת מהזמן שלו. אבל, והעמידו תלמידים הרבה. הדבר הזה זה, כמו שאומר רב חיים ולושנר, איזר אלוהיקי. סייעתא דשמיא, כשאדם מעיין בסוגיה יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, וכשאדם משתדל להעמיד תלמידים יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, אומר התנא, אבל בכל זאת, אף אם שתיים אלה לפניכם ביחד, יש לך גם עיון וגם מעמד התלמידים, אם כל זה לא תסמכו כי כל העולה על רוחכם הוא רעיון אמיתי, ועדיין תהיו עושים סייג, פן לא כיוונתם לאמת, תעשו סיוג לתוירו, וזה בעצם הסיום של המשנה. אומרים, תעסקו בעיון, תעמידו תלמידים, יהיה לכם סייעתא דשמיא נפלאה, אבל אל תסמכו על זה, אל תשענו על זה יותר מדי חזק. אל תהיו בטוחים לגמרי בעצמכם. מהלך נוסף, מוסיף רב חיים ולושנר, אומר שהם רואים אנשי כנסת הגדולה שהקבולה הולכת ודלה, התורה יורדת בעם ישראל, אז הם מזהירים להתיישב בכל דין, לעיין בו היטב היטב. והוא מתונים בדין. כל הלוחשי. ואחר כך להעמיד תלמידים הרבה. הוא אומר מה זה תלמידים? כי תלמיד מחכים את רבותיו. יש לך רעיון, יש לך סבורה, תדבר אותה עם התלמידים. כי הפה הוא כאצבע, מרגיש הפגימה. כמו שבודקים סכין, כן? עם האצבע מרגישים את הפגימה בסכין, אותו דבר, כי מדי דברוי, הפה מרגיש פגימת השכל כציפורן פגימת הסכין. כשאתה חוזר על הסבורה בפה לתלמיד שאתה צריך להסביר לו את זה, אז יש את הנקודה הזאת שפתאום הפה מרגיש. אגב, אני אומר לילדים שלי הרבה פעמים, כשיש להם איזה סבורה כזאת שהם מתחילים להסתבך איתה, אומר, תסבירו את זה לאמא. שם אתה לא יכול להשתמש עם הנוסחאות הישיבתיות הקלאסיות, כאילו שבהם אתה בורח מלהסביר סברה. תסביר את זה בצורה שאישה תוכל להבין, לא מטומטמת, כן? אישה שמבינה עניין, אבל שהיא תוכל להבין את הסבורה הזאת. עכשיו, ברגע ששם, פתאום זה נתקע. פתאום אתה רואה שאתה בעצם לא אומר כלום. כי אתה מנסה לתרגם את זה לשפה אחרת, דיברנו כבר על הכוח הזה של תרגום, אתה מנסה לתרגם את זה לשפה שהיא לא, כמו שאמרתי בשם רבר, פתאום אתה נתקע, פתאום אתה קולט, ואז לכן אומר לך, רב חיים ולושנר אומר את המשנה, תעיינו טוב בסוגיה, ואז תעבירו את זה בבחינה של להעביר את זה לתלמידים, תסביר את זה לילד. בוא תראה אם אתה מצליח להסביר את הסבורה הזאת. ועם כל זה, לא ידמו כי עכשיו הוא בוודאי אמת, מאחר שהסכימו שניהם יחד הרעיון והדיבור, וזה אמרו, ועל כל זה, עם כל זה, עשו סייג, ואז הלוואי שלא תיגעו בעיקר הדין. וזה הדבר השלישי פה במשנה, ועשו סיוג לתוירו. אומר רבינו יוינה, כעניין שנאמר, ושמרתם את משמרתי, והסייג הוא דבר גדול ומשובח, לעשות סייג וגדר למצוות, לבל יוכל להיקשל בהם, הירא את דבר השם. אומר לכן המקיים דברי חז"ל, שהם סייגים למצוות של תורה, חיבב היראה ממי שעושה המצווה עצמה. אדם שעושה את המצווה לבד, עדיין זה לא חיבוב המצווה. כשאדם לוקח אחריות ועושה סייג לתורה, חשוב לו לקיים את זה, לא יויצה זין, הוא באמת חשוב לו הדבר, אז הוא באמת מקיים את זה בשלמות. נראה כי אין עשיית המצוות הוכחה על היראה, כמו השומר לסייגים. זאת אומרת, זה שאדם עושה את המצווה עדיין לא מחייב שהוא באמת ירא שמיים באמת. אדם ששומר על הסייגים, שהוא נזהר בתחילה שלא יבוא לידי פשיעה, הוא נזהר בזה. אך העושה המצווה ואינו מקיים הסייג, מראה לנו כי אם יטיב בעיניו לעשות מצווה, נכון, הוא אוהב לעשות מצוות, והרע שהוא עשה, אל ירא בעיניו אם יפשע בעיה ולפרוץ פרץ, לא חש מפני העירה. אתה רואה שלא, הוא לא נזהר, הוא לא באמת הולך על בטוח. יש את רוג, אז הוא נוטל את רוג, לא יהיה, לא נורא, גם טוב. בסדר? הוא לא באמת מרגיש. למה זה שאתה רואה את ה... ועשו סיוג לתוירו, חשוב לו, הוא רוצה להיות בטוח, כן? הוא חי את המצווה, אז הוא באמת נמצא שם, ואם האדם לא חש מפני העירה, הוא פורץ גדר ישכן ונחש. הנה, מסכם רבינו יוינה את המשנה הזאת. כי דברי חז"ל יסודות ואילנות. כן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מכירים את הספר של הרב וולבה? זריעה ובניין בחינוך? השם של הספר זה ספר שלם. כן, יש חלקים של זריעה ויש חלקים של בניין. בהקדמה הוא כן מסביר את זה שם. וגם שימו לב שהרבינו יוינה הולך פה גם כן עם זה. יסודות ואילנות. יש דברים של בניין, זה יסודות. וזה עומד, יציב. ויש דברים אחרים שהם אילנות. בסדר? זה זריעה, אתה זורע, וזה הולך לצמוח. זה הולך, כן... היסודות ואילנות ליראת שמיים, שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה. יסוד המעלה זה מגיע מהפוסוק, אבל זה היסוד של עליו בנוי הכל. וכל מצוות כולם פרפראות אליה, אל היראת שמיים. וזה שאומר במדרש, כי טויבים די דחום יוין, חביבים דברי סופרים, מיינו של תוירו. אז לכן, איך הצורה שתורה עומדת בעם ישראל, שיש לך, הבו מסונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיוג לתוירו. יש פה איזה משהו של... בנוי איזון פנימי בין הדברים האלה. אבו מסונים בדין אמרנו, זה לעיין בדברים, לשאול שאלות, בסדר? לעיין ולחקור ולפתוח תורה כמה שיותר. וההבנה שלך צריכה להבין תורה, והמושגים, מוסריות שלך צריכה לראות את המוסריות של התורה, את החירות המוסרית, כי זה מה שצריך להיות, לא לקבל דברים כמובנים מאליהם. מצד שני, עמיד את תלמידים הרבה, תראה בכל פושע בישראל את הכוח של תורה בפוטנציאל שנמצא אצלו, ותראה שם את הכוח הזה ותעמיד שם כי פוישים בישראל. רגע, אתה מוכן לדון על כל דבר? אתה באמת בא עכשיו ורואה בכל רשע איזה תלמיד חוכם בפוטנציאל? צריך לאזן את זה במשהו מאוד חזק מהצד השני. עשו סיוג לתורה. הגישה המעשית אל המצוות חייבת להיות ללכת על בטוח. בסדר? דווקא, יש פה איזה סוג של סתירה פנימית, דווקא במקום שבו אתה מתון מאוד בדין, ומתון מאוד זה באמת... רואה את הדבר הזה ורואה את הדבר הזה ומוכן לראות צדדים שונים בדברים, ודווקא שאתה מעמיד על מילים הרבה ואתה רואה את החיוביות בכל כך הרבה דברים שאתה סוג של דן אותם לקו זכות, כן? ורואה את הפוטנציאל החיובי שבהם. כמה שאתה חזק יותר בהעמיד את תלמידים הרבה בהרבה ולהרבות אותם יותר ויותר ויותר ויותר, גם לכאלה שיותר מדי פה אישים, ואתה יותר חזק במתונים בדין שאתה מוכן לדון על כל סברה ולהיכנס לעומק של כל פרט, דווקא אז אתה חייב יותר ויותר את האסוסיוג לתוירו. האיזון פה חייב להיות ביניהם, כי בלי זה עלולה להיות קריסה מאוד לא לעניין של הדברים האלה. אגב, אתה יכול לראות גם בין רבותינו, שדווקא אלה שסוג של פרצו דרך בלימוד, אם זה באבו מתונים בדין, אם זה עמידו תלמידים הרבה, היו דווקא חזקים יותר באסוסיוג לתוירו. זו תופעה מעניינת שאפשר לראות... יש חידשו דרך בלימוד או כל מיני דברים כאלה שדווקא עשו סיוג לתורה היה מאוד חזק אצלם, וזה חייב לעלות, כי אם זה בא מיראת שמיים, זה בא ממקום קדוש, וזה בא מהמשנה הראשונה של פרקי אובייס, שמי אנשי כנסת הגדול לבעלה להעמיד תורה בישראל, זה הולך ביחד. סייג חזק מאוד על המעשיות של המצוות מצד אחד, גישה פרום לדברים, להיות בטוח שאתה מקיים את הדרך כמו שצריך, להיות בטוח שלא להגיע לחטא ועיר הסחית חזקה, שהיא הבסיס היסודות והאילנות, וזה משתלב יחד עם אבו מסונים בדין והעמידו תלמידים הרבה, וזה הצורה שבאמת דברים יכולים לעמוד על צורתם הנכונה. יש הרבה מה להעריך בזה ולהרחיב בזה, אבל בעזרת השם, בסייעתא דשמיא.